אנחנו נמצאים השבת פרשת שמות, נחשפים בפעם הראשונה בתורה למשה רבינו, להיריון, ללידה ולשנים במצרים, עד שמשה רבינו בורח למדיין. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלד בן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפינהו שלושה ירחים. ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. התורה פותחת את תהליך ההיריון של משה רבינו. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. להיכן הלך? מר רבי יהודה בר זיבנה, מרא במסכת סוטה דף י"ב, הלך בעצת ביתו. אמרם גדול הדור היה. כיוון שאמר פרעה הרשע, כל הבן האלה עוד הערות השליחו, אמר לשווא אנו עמלים. עמד וגירש את אשתו. עמדו כולם וגירשו את נשותיהם. אמרה לו ביתו, אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה. פרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים על הנקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ובעולם הבא. פרעה, ספק מתקיימת גזירתו, ספק אינה. אבל אתה צדיק, בוודאי גזירתך מתקיימת. צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. עמד, החזיר את אשתו, עמדו כולם, והחזירו את נשותיהם. זאת אומרת, תהליך ההיריון של משה רבינו היה לא רק של משה, אלא של דור חדש. על ידי השיחה הרצינית בין מרים הילדה לאבא ואמא הגדולים, מרים ויוכבת ואמרם. ומה נאמר בהמשך? נולד ותר האישה ותלד בן, ותראה כי טוב הוא, ותצפינהו שלושה ירחים. כותב רשי, זאת אומרת, הוא נולד קודם זמנו, ומהיום שחזרו הבעלים לנשותיהם, המצרים התחילו למנות 9 חודשים, כך כותב רשי. והיא ילדה אותו 6 חודשים ויום אחד. אחרי תקופה הזאת, מגיע התינוק ליאור, ותתעצב אחותו מרחוק, לדע מה יעשה לו, ותרד בפרעה לרחוץ אל היאור, בנערותיה הולכות על שפת היאור. ושאלתנו הראשונה היא, מדוע לאורך כל תהליך ההיריון, הלידה, וההתעצבות מרחוק, לשמור על התינוק שנולד, הכל אנונימי, אין שם. וילך איש, מבית לוי, ויקח את בת לוי, אחותו, מי זאת אחותו, איך קוראים לבת פרעה, אין שמות. מדוע כל התהליך הזה של ההיריון, הלידה והצלתו של משה, נאמר בצורה מאוד מאוד אנונימית. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת. ממשיכה התורה ומספרת לנו, הרי שמשה בתיבה ניצל, גדל, והיא בימים ההם, והגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. והיא בימים ההם, נאמר במדרש רבה, מתי יצא משה? בן 20 שנה היה משה באותה שעה, ויש אומרים בן 40 שנה. והוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, ויעיף עם כובע כובע ויך את המצרי, ויתמינהו בחור. ביום השני שהוא יוצא, שני אנשים עברים ניצים, והם אומרים לרשע, למה אתה קרח? נודע הדבר שאתמול משה הרג את המצרי, הוא לא יכול להישאר, והוא בורח למדיין. הוא מגיע למדיין, והוא עוזר לבנות יתרו, הם שואבות את המים, והאמא רואים ולוקחים את המים מהם. לצון שלהם, ובכלל גם מוציאים אותם מהתור, והוא עומד, מחזיר אותם לתור, שואבים בשביל הצון שלהם. ובהמשך, שהוא כבר נמצא בביתו של יתרו, ובדרך לכיוון מצרים וחזרה, התורה מספרת לנו שהוא רואה את צון יתרו. שאלתנו השנייה, אם מתבונן בשנים, מהיום שמוצא משה רבינו עוזב את הארמון של פרעה, עד הזמן שהוא חוזר בחזרה לדבר עם פרעה, בציווי האלוקי, עברו או 60 שנה או 40 שנה. תלוי באיזה גיל הוא עזר את המקום, את מצרים, 20 או 40, האם הוא בגיל 80? איך אומרת התורה, ויעש משה ואהרון כאשר ציווה את השם, כאשר ציווה השם אותם כן עשו, ומשה בן 80 שנה, ואהרון בן 3-80 שנה, בדוברם אל פרעה. מה ראתה התורה לציין רק את הדברים האלו, שאפשר לספור אותם על פחות מיד אחת? הרג את המצרי, הציל את העברי, ראה עברים, רבים ביניהם אמר לראשי למה אתה כרעך, עוזר לבנותיו שלות עם הצון, ורואה את צון יתרו במדבר. מה ראתה התורה להתמקד בתקופה שהיא מחצית משנותיו של משה, או שליש משנותיו של משה? רק בדברים האלו. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה. לקראת חזרתו של משה למצרים, ומשה היה רואה את צון יתרו חותנו, כהן מדיין, וענק את הצון אחר המדבר, ויבוא אל הר אלוהים חורב. שם המפגש עם מלאך השם, בלבת האש בסנה, והוא שר לראות את המראה הגדול, מדוע לא עיוור הסנה. נאמר על כך בפרקי דרב לזר פרק ממלא. אל הר האלוהים חורב. רבי לזר המודעי אומר, מיום שנבראו שמיים וארץ, נקרא שם הר חורב. וכשנגלה הקדוש ברוך הוא על משה בתוך הסנה, על שם הסנה נקרא סיני, שהוא חורב. השם חורב, מיום שנבראו בו שמיים וארץ, משתנה לשם סיני, הר סיני, בגלל הסנה. שאלתנו השלישית, מה הקשר בין הסנה לסיני? חוץ מהאותיות סמך ונון, אפילו לא אותו שורש. איך הדברים בכלל מתחברים אחד לשני? שם המקום, הר חורב. רואים אותו לסיני, בגלל הסנה, מה הקשר? אין לנו שאלות, ודרך השאלות האלה נראה דבר מדהים, לא רק בחייו של משה רבינו, אלא כמובן, איך הדברים יורדים אלינו. כי משה, שהניג את העם במצרים, וממצרים, בעצם ההנהגות שלו, גם מגיעות עד אלינו, ליום יום שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה ראתה התורה לציין את כל תהליך ההיריון, הלידה וההצלה של משה רבינו, באופן מאוד אנונימי, אין שמות, לא לאוריו, לא לאחותו, לא לבת פרעה, לאף אחד. מדוע הדברים צריכים לאמר בצורה כזאת אנונימית? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, מה ראתה התורה ללמדנו בפרק הזמן מחצית משנותיו של משה, 60 שנה, עכשיו הוא בגיל 80, עוזב את הארמון של פרעה ובורח בגיל 20, או שליש מחייו של משה, עזב את הארמון בגיל 40, עכשיו הוא בגיל 80, לציין את הפרטים הבאים. מה הוא עשה בתקופה הזאת? מה ידוע לנו? הרג את המצרי, הציל את העברי, אמר לשני עברים שנצים ביניהם, רשאל למה אתה כרעך, עוזר לבנותיו של לוט, בשאיבת המים והשקעת הצון, ורואה צון יתרו במדבר. מדוע דווקא התורה מתמקדת בדברים האלו בלבד, ביחס לחייו של משה רבינו? ושאלה השלישית, שמשה רבינו, שמכיר את המדבר על כף היד, ביום אחד הוא רואה סנה בוער באש, והסנה איננו הוא קל, הוא שר לראות את המראה הגדול הזה. כשהוא מגיע, ובורא עולם מדבר אליו, אומר לנו חז"ל, המקום היה בהר חורב, אבל השתנה שמו להר סיני בגלל הסנה. מה הקשר בין הסנה להר סיני? אלה הם השאלות. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. הזכרנו הרבה פעמים, וממש בקצרה של דקה, שיש חיים מקבילים בין יוסף הצדיק למשה רבינו, ממש בכמה משפטים, שניהם, יוסף הצדיק ומשה רבינו, מתחתנים עם בנות שאבא היה כהן לעבודה זרה, יוסף עם אסנת בת פוטיפרה כהנון, משה עם ציפורה בת יתרו כהן מדיין, לשניהם בנים, שני בנים, משמעות השמות זהה, נשני אלוקים, מנשה, יפרני, הכל התהפך, אצל משה רבינו, גר הייתי בארץ נוכריה, גרשום, ואלוקי אבי בעזרי אליעזר, שניהם חייבים לעזוב את המקום שבו הם נמצאים, בגלל סכנת חיים, יוסף שנמכר, מזל, נס, שלא הרגו אותו אחיו, משה רבינו בורח בזמן הנכון, אחרת פרעה היה הורג אותו, שניהם חוזרים להניג, יוסף את המשפחה למצרים, משה את המשפחה שנהפכה לעם ממצרים. אבל ישנו דבר אחד, שמראה על הבדל עצום בין משה ליוסף. אצל משה רבינו נאמר, ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. ואילו אצל יוסף נאמר, והירו אותו מרחוק, בטרם יקרב עליהם, והתנקלו אותו לעמיתו. אצל משה, ותתעצב אחותו מרחוק, אבל מאוד מאוד קרוב, הכי קרוב שאפשר, ממוקדת רק בו כדי להציל אותו. אצל יוסף, עמדו מרחוק, ממש מרחוק, והתנקלו לעמיתו. ההבדל הזה, פותח לנו באמת את היכולת להתבונן במשפחה של אמרם ויוכבת. והילדים, משפחה מלוכדת מאוד, מאוד מאוד. איך ציפורה, איך מרים עומדת, ותתעצב אחותו מרחוק לדעה, מה יעשה לו? לא מה יעשה לו למשה. מה יעשה לו הקדוש ברוך הוא? לא היה ברור שהוא ינצל. למה? כי החזיר את אמא לאבא ואת אבא לאמא. וכל הדור בעקבותיהם. היא הניח את היסודות לעוד דור של עם ישראל. היה ברור לה שבורא עולם ישמור על התינוק הזה. ו... בהמשך, המשפחה יושבת ביחד. קודם לכן, נולד התינוק 3 חודשים לפני הזמן. יש שם מספיק זמן עד שהמצרי תפוק בדלת לראות אם זה בן או בת, או תירוץ ייתנו לו למה הוא ננו. והם מחליטים מהו הפתרון האפשרי להציל את משה. וההחלטה המתקבלת היא, להניח אותו איפה? לא ביאור, אלא על שפת היאור. לא כמו בציורים, שהוא ביאור, על שפת היאור, אבל יש שם גם מים, אז צריך להניח אותו בתוך תיבה. ולמה? כי היאור הוא מקום מאוד מיוחד. כאשר משה, כאשר יעקב אבינו בא לבקר את פרעה, הוא מברך אותו. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, שהנילוס יעלה לרגליו, כדברי חז"ל. וכל פעם שפרעה הגיע ליאור, המים עלו לקראתו. לכן הוא אמר, כפי שנאמר ביחזקאל, לי יאורי ואני עשיתיני. זאת אומרת, אני האלוהים. וזה המקום שזה בא לידי ביטוי, בטבע, המים עולים לקראתו. אז לכן ליאור נכנס רק האלוהים, דהיינו פרעה, והמשפחה. שם הסיכוי שלא יתפסו את התינוק הוא מאוד גדול, כי מצרים לא מסתובבים שם. אפשר להציל אותו. ובדיוק באותו יום מגיעה בת פרעה. המשפחה מרים, יוכבד, אין להם שום מושג באיזה מצב היא נמצאת. אבל התורה כבר לנו מגלה. מה אומרת לנו התורה? ותרת בפרעה לרחוץ על היאור. נערותיה הולכות על יד היאור, כי הם לא יגעו במים. שם רק האלוהים פרעה והמשפחה. אבל היא יורדת לרחוץ על היאור, לא רוחצים על המים, רוחצים בתוך המים. אלא חזל מלמדים אותנו, ירדה לרחוץ, לטבול את עצמה מגילולי בית אביה. איפה הם ראו את זה? הנה במילה על היאור, כביכול היא דורכת על האלוהים, שדרכו פרעה מראה שהוא האלוהים. היא דורכת, היא בזה לזה. היא מבינה, שם אין אמת, איפה שהיא גדלה. אבל מרים לא יודעת על זה כלום. ודאי לא יוכבת. ואז מה קורה? היא רואה את התיבה, וחזם מלמדים אותנו במדרש, אמרו לה נערותיה, בנוהג שבעולם אדם גוזר גזרה, חלק מלך גוזר גזרה, חלק מקיימים, חלק לא מקיימים. אבל המשפחה ודאי שומעת בכל המלך. נו, למה את מסתכלת על התיבה? לא עושה כלום. ירד גביאל, חבד אותם לקרקע, חזרו לארמון. אבל אי אפשר לשיר את בת פרעה לבד, נערה אחת נשארה איתה. ומה קורה? ותשלח את המתה. ותיקחיה. אומר הנציב, היא שלחה את האמה, את השפחה היחידה שנשארה איתה בחזרה לארמון, ואז היא שלחה את האמה, את היד. כי האמה זה לא רק שפחה, אלא גם יד. ואז היא פתחה את התיבה. עכשיו היא מרגישה בטוח. יכולה לפתוח את התיבה. ואז מה קורה? ותפתח, ותראה את הילד. ילד זה תינוק. והנה נער בוכה. ותחמול עליו. ותאמר מילדי העברים זה. איך היא יודע שהוא מילדי העברים? מעניין. ותפתח, ותראה את הילד. עוד ארבע פעמים, בפסוקים הבאים, המילה ילד מופיע. אומרת לה, מרים, אולי אני אקרא לאישה מנקת מן העבריות ותניק לך את הילד, ותקרא את אם הילד, ובת פרעה אומרת לה, הליך את הילד הזה, והגדל הילד, זאת אומרת, זה התינוק, זה ברור, מה זה נער? ותפתח, ותראו את הילד, והנה נער בוכה. נער בוכה, זה ודאי התינוק. נכון, יש פירוש בחזל, כוונה לאהרון. אבל למה נער? הוא רק בין שנתיים. צעיר יותר. שלוש שנים. בין שלוש. למה נער? אולי. איך ילדה שהוא מילדי העברים? היא ראתה תינוק. אבל התינוק הזה בוכה כמו נער בשקט. תינוק צורח. תינוק שצריך משהו, שומעים אותו גם לא רק בחדר השני, גם בקומה אחרת עם הבית יש כמה קומות. הוא צורח. והנה נער בוכה. כי האמא העברייה שרצה להציל את התינוק שנולד, גידלו אותם מינקות לבכי חרישי. לבכי חרישי. והנה נער בוכה, הוא מילדי העברים. הוא מילדי העברים. ומה היא עושה? היא מחזיקה אותו ביד, ותחמול עליו, או מסתכלת עליו. ברגע הזה, מרים מבינה, היא לא הולכת לקיים את ציווי פרעה. לא הולכת לקיים. והיא ככה, דרך אגב, מגיעה אליה. ילדה בת שש. ותאמר אחותו אל בת פרעה, אלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, ותעניק לך את הילד. ותאמר לה בת פרעה, לכי, מעניין, אלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות. זאת אומרת, היא בעצם מאתגרת אותה. אני אקרא לך, לאמא יהודיה, שתציל את התינוק הזה, שעבורך הוא גם יהודי, ומילדי העברים, והיא אומרת לה כן, לכי, מביאה את אם הילד. תאמר לה, בת פרעה, הליך את הילד הזה והניקהו לי, אני לא יכולה להביא אותו לארמון בגיל כזה, ואני אתן את שכרי, זאת אומרת, כל חודש או כל שבועיים, ניפגש, תקבלי משכורת. אז היא הבינה, מרים ואמא יוכבת, שהתינוק הזה ינצל. התינוק הזה יחיה. היא באה לראות אותו, היא לא יודעת עדיין שהוא אם הילד, היא באה לראות אותו, היא משלמת, וכשהוא כבר גדל, אז היא לוקחת אותו אל הארמון, והגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה, ואילה לבן, ותקרא את שמו משה, כי מן המים ישיתיהו. זאת אומרת, יוכבת שנתנה את משה בן שנתיים, גמרה להעניק אותו, הייתה בטוחה, הוא יישאר בחיים. הביטחון של מרים, לדעה מה יעשה לו הקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא ינצל, אלא גם המשך חייו, יהיו מלווים כל הזמן עם עינו של בורא עולם. ולכן, אחרי שנתיים, בלי שום ניסיון להשאיר את הילד בבית, הוא עובר לבת פרעה. הוא מגיע לשם, והוא גדל שם. מתי בדיוק הוא יכיר את אחיו שבחוץ? התורה לא מתארת. אבל כשהוא יוצא, ועכשיו כל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה מופיע בצורה אנונימית. ולמה? למה? זה מרתק, אבל למה בלי שמות? כותב לנו בעל הלכות גדולות, מביא אותו הנציב בהקדמה לספר שמות. אנחנו רגילים, ספר בראשית כותב הרמב"ן, ספר היצירה, ספר שמות, ספר הגלות והגאולה, ספר ויקרא, תורת כהנים, חומש הפיקודים במדבר, משנה תורה, ספר דברים. אבל בעל הלכות גדולות משנה קצת. ספר בראשית הוא ספר בראשית. ברור, הבראשית של הבריאה. הספר השני, חומש השני. והשלישי, ספר כהנים, חומש הפיקודים במשנה תורה. אם ספר שמות בעל הלכות גדולות קורא לו הספר השני, מתבקש שספר ויקרא יקראו לו הספר השלישי. אז למה כאן ספר שני, מספר, וכל שאר הספרים עם שם? למה? כי כשבורא עולם ברא את עולמו, הבריאה, בראשיתה, לפני הבריאה, העולם היה תוהו ובוהו. צעד ראשון של בריאה, שאפשר יהיה לראות משהו. ויאמר אלוקים יהי אור. הדברים מתחילים להתבהר. יהי אור. ואז בהמשך, התורה מגלה לנו, כל יום מה נברא, מתי בורא עולם גמר את מלאכתו. מתי הוא לא גמר, וממשיך למחרת. זאת הייתה הבריאה הטבעית. אבל, הבריאה הטבעית הזאת יכולה להחזיק מעמד רק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם אין אפשרות להוריד את התורה לארץ לכזה עולם, עולם כזה לא יכול להתקיים. וראינו, דור המבול היה ראוי לקבל תורה. דור המבול היה ראוי לקבל תורה. גמרא אומרת במסכת זבחים דף קט"ז, בשעה שקיבלנו את התורה, באו אומות העולם לבלעם, אמרו לו, וואו, מבול בא לעולם, פחד פחדים. עוד פעם מבול. לא, לא, אל תדאגו, השם למבול ישם. אז מה הפחד הנורא הזה? השם עוז לעמו ייתן. פתחו כולם, השם נותן תורה לעמו ישראל. פתחו כולם ואמרו, השם מברך את עמו בשלום. זאת אומרת, ההפך של מבול זה תורה. אז אם דור המבול הוא דור פוטנציאלי לקבל תורה, ואין מי שיקבל את זה, אז לכן העולם נחרב. אם לא בריתי, יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ולכן, בסוגריים, הדור היה פוטנציאלי לקבל תורה, אז גם משה בפוטנציה כבר נמצא שם. עומד לרדת לעולם, אומרת הגמרא בחולין, משה מן התורה מניין, איפה הוא רמוז, בשגם הוא הבשר עונה הגמרא, והוא ימם 120 שנה. פסוק לקראת המבול, בסוף בראשית. בשגם אומר רש"י בגימטריה משה, והיו ימיו 120 שנה. זה דור פוטנציאלי לקבל תורה, משה בפוטנציה נמצא שם. כמה זה נפלא. אבל אם אין הדור שמסוגל לקבל, נשמתו נשארת למעלה. אז לכן למה קוראים לו משה? כי מן המים משיתיו, מהמים של המבול. היה צריך לרדת אז, רק לא היה למי. אז מן המים משיתיו, כמה זה נפלא. אז עכשיו, הנה, העולם הפיזי נברא. עכשיו מתחיל התהליך של החלק השני, של הבריאה. העולם הרוחני שיקיים את העולם הגשמי. וזה בלידת משה. איך נאמר? ותלד בן ותראה אותו כי טוב. אומר רש"י, נתמלא הבית אורה. בדיוק. כמו בבריאה הפיזית של העולם בבראשית, המצב הראשוני, אי ודאות, תוהו ובוהו, לא רואים כלום, לא מובן מה ואיך, ואז ואי אור, ומכוח זה הבריאה מתחילה להיבנות, למהלך של שישה ימים, כל נברא, אותו דבר בדיוק כאן, אי ודאות, אמרה מזה ואת אמא, ילדה בת שש מנהלת שיחה עם אבא גדול הדור, וכל הדור חוזר לנשותיהם, דבר שקודם לא היה נתפס בכלל שיקרה, והנה עכשיו נולד בן, הוא ינצל או לא ינצל, מה יהיה איתו, והנה בת פרעה מגיעה, וכל התחזיות של שלושה חודשים, נראים עוד מעט, זהו, לא נשאר כלום, אתה טעות, ובום, הנה, מחזיקה אותו, אתם קוראים לאמא מילדי העברים, אישה מילדי העברים להעניק אותו, והוא גדל, והוא נשאר חי, המלך הכל התחיל באי ודאות, לכן אין שמות. לכן הכל נראה בלתי בהיר ונתפס. אבל עם הלידה שלו, התהליך התחיל. נתמלא הבית אורה. נתמלא הבית, ולאט לאט האור הזה הולך וגדל. והאור הזה מגיע לשיא, נר מצווה ותורה אור, קבלת התורה. וכמה זה נפלא, כמה זה נפלא. שהולדת משה כידוע לכל היה בזיין באדר, השלושה חודשים אחרי זה, שהיה בתיבה, מתי זה? בוו בסיוון, יום קבלת התורה. יום קבלת התורה, מדהים, הנה האור הזה, יוצא עכשיו לדרך, לאט לאט. עם האור הזה, נגיע לקבלת התורה, זה ייקח קצת זמן, זה לא מחר, זה קצת יותר מ-80 שנה, אבל זה תהליך. ואז מגיעים לקבלת התורה. ויותר מזה, יותר מזה, האריז"ל כותב לנו, כשמשה רבינו סר לראות את המראה הנורא הזה בסנה, סר, סמך ריש, 260 אומר האריז"ל, מספרים אצל האריז"ל זה לא סתם. היינו צריכים להישאר בגלות מצרים, הוא כותב 260 שנה. זה יתקצר ב-50 שנה, ל-210, כמעניין רדו, ולמה? מ-50 ימים הלכנו לקראת קבלת התורה, יום לשנה, יום לשנה, כל יום לקראת קבלת התורה, גרם להוריד עוד שנה, ועוד שנה, מעבודת הפרך, ההליכה של משה לקראת, סנה בוער באש, הניח את היסוד להליכה שלנו לקראת קבלת התורה. והנה משה הזה גדל. אז הבנו מדוע הכל זה אנונימי. משה רבינו גדל, והוא יוצא. ומה הוא רואה בחוץ? עברי מוכה על ידי מצרי. ואיפן כה וכה, ויך את המצרי. הוא הבין שפה צריך לפעול. אי אפשר לעצור את זה. זה אולי ייתן עוד אומץ לעם ישראל, עוד מוטיבציה לעם ישראל. ואז ביום השני הוא רואה עברי מכים. אז הוא מתחיל לחשוב, רגע, אולי כל הבעיה שלנו במצרים כאחד מכה את השני, רשע למה אתה קרח? אתה הרי לא מכיר אותו. רשע למה אתה קרח? ואז הוא מגיע לעזור לבנות מדיין, לבנות יתרו במדיין. הפעולות האלו, באות לבטא, ושם במדיין הוא רואה צון אצל יתרו, באות לבטא את היכולת לשים לב לדברים הקטנים, לנואנסים. הרי הוא יוצא לראות בסבלותם, הוא רוצה להרגיש מה שהם מרגישים, לא לחיות את חיי הארמון, והוא רואה את המצרים הכעברי, שינסה לדבר איתו, בכל זאת הוא לא ילד, הוא בן 20, אולי בן 40, הוא בא עם בגדי מלוכה, תעצור את המצרי, או אתה יום ראשון בחוץ, אולי אל תגיב בשלב זה, הוא מגיב. ולכן הוא אומר לעברי, רשע למה אתה כרעך, אולי זה נובע, זה יוצר את המצב של פרוע הרשע. היא אחד מכה את השני. ואז הוא עוזר לבנות יתרו, מי אתה בכלל? איפה הגעת? לא מכירים אותך פה בכלל, מה אתה מנהל פה את העניינים? אפשר לעזור, אני עוזר. ואז הוא רואה את הצון, וחזל באים ואומרים על זה, אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם, עד שבודקהו בדבר קטן, ואחר כך מעלהו לגדולה. שני גדולי עולם, בדקן הקדוש ברוך הוא בדבר קטן, ונמצאו נאמנים, והעלה אותם לגדולה. בדק בדוד בצון, ולא נהגם אלה במדבר, להחיקה מן הגזל. במשה והנהג את צון אחר המדבר, להוציאה מן הגזל. לקחו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע לראות את הצון? יכלת הרי למצוא מיליון תירוצים, דווקא לא להתרחק כל כך. יש את הרגישות לשני שלא ייפגע. אתה עתיד לראות את עם ישראל. נחית כצון עמך ביד משה ואהרון, כפי שנאמר בתהילים, עין זין. ולכן אותו דבר, המלכות בישראל, איך היא הגיעה? הזכרנו פעם בהקשר אחר, בועז. מה עושה בועז? נותן לה, לרות, ביום שהוא מגיע לשדה פעם יחידה, מה הוא עושה? והעצבות לקלי, נתן לה קצת אוכל יותר, בזכות זה, ובזכות, שהוא שולח אותה, את רות, לנעמי, בבוקר, אומר לה, תביא המטפחת, תביא לי את התיק, אני לא יכול לשלוח אותך לאלמנה בבית בלי כלום, נתן לה שש שעורים, זכה, ויצאו ממנה שישה מלאכים, שישה צדיקים. מי הם הצדיקים? דוד, חזקיהו, יושיהו, חנניה, מישאל ועזריה, דניאל ומלך המשיח. ומה עם רות? פעם ראשונה יוצאת מהבית, להביא קצת אוכל. מה היא עושה ביום הראשון? ותלך, ותבוא ותלקט. היא לא הולכת מלקטת וחוזרת. או קודם לומדת את הדרך להגיע הביתה בזמן. למרות שאם היא תאחר בשעה שעתיים, נעמי תבין, פגשה מישהו, לא, התבלבלה בדרך, לא, לא, בזמן לבוא, לא לצייר אותה ולו לרגע, ככה, באותו פסוק אומר הקדוש ברוך הוא, מה בראש שלך? מי? נעמי, אז את גם בראש שלי, בועז מגיע לשדה, מי זאת הנערה הזאת, ומי כאן הכל היסטוריה, היכולת לשים לב לדברים הקטנים, זה המפתח, זה המפתח, למנהיגות, ולכן גם כשמשה מדבר עם הקדוש ברוך הוא בסנה, ואחרי מסע ומתן מקבל את השליחות, מה הייתה האמירה האחרונה של משה אומרים חזל? קדוש ברוך הוא, יש עוד דבר אחד שבזה זה תלוי הכל, אם יתרו ייתן לי רשות, אם הוא נותן לי רשות אני מגיע. לא, זה פתח לי את ביתו, אי אפשר לברוח בלי להגיד תודה, אי אפשר, אין מצב. בסדר? גש, דבר איתו. הרי כל עיכוב כזה, זה פשוט פוגע, בעוד תינוקות במצרים. ומשה רבינו ישים תמיד לב לדברים הקטנים. אז גם מחר ישים לב לכל יהודי באשר הוא, לכל אחד במדבר, וימסור את נפשו עבור כלל ישראל. לכן התורה בעצם מבקשת למקד אותנו במעבר מההיריון הלידה, שיש פה בעצם תחילת תהליך של בריאת העולם הרוחני, של תורה, של חוקות שמיים וארץ שיקיימו את העולם, בדיוק כמקביל למה שהיה בבראשית בבריאה הפיזית של העולם, והשלב הבא, במעבר, מאז שהוא יוצא מהארמון, איך הוא מכין את עצמו לחזור למצרים, ההתעסקות בדברים הקטנים. וכאן, הוא מגיע לסנה, ובורא עולם, מדבר אליו, כפי שנאמר, וירא מלאך השם אליו בלבת אש, מתוך הסנה. מעניין, בדיוק אותו דבר, בפרשת יתרו, והר סיני השם כולו, מפני אשר ירד עליו השם, באש. הוא מראה כבוד השם, כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. יותר מזה, יותר מזה. נמשיך הלאה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תקרב הלום, שען עליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. בהר סיני, אותו דבר בדיוק, והגבלת את העם לאמור, ישמרו לכם עלות בהר, ונגוע בקצה, וכל הנוגע בהר מות יומת. אצל משה הייתה את ההגבלה, בהר סיני אותו דבר. ובורא עולם אומר לו, אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק וליעקב. ובהר סיני, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. בדיוק אותו דבר. משה, כמו שהזכרנו, רואה את צאן יתרו להר סיני, והוא רואה את צאנו של בורא עולם עם ישראל שוב להר סיני. ובהמשך אומר לו הקדוש ברוך הוא, שיורד להוציא את עם ישראל, ולהעלות אותו, לאיפה? אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני, והחיטי, והאמורי, והפריזי, והחיני והיבוסי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה בסנה. ובהר סיני, אותו דבר בדיוק. ושילחתי את הצירה לפניך, וגירשה את החיבי, ואת הכנעני, ואת החיטי מלפניך. לא יגרשנו מפניך בשנה אחת, מעט מעט, ותרבה עליך חיית השדה. ושמתי את גבולך מים סוף עד ים פלישתים, וממדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ, תגרשמו מפניך. הגבלה מדהימה. זאת אומרת, הפגישה של משה עם בורא עולם בסנה, הייתה בעצם הכנה מדויקת למה שיהיה באותו מקום בהר סיני. באותו מקום. וזה בעצם העומק של דבריהם של חז"ל. על שם הסנה נקרא סיני. כי הסנה זה בעצם קבלת השליחות, התורה, מבחינתו של משה והמנהיגות, ועם זה הוא לוקח את עם ישראל, וזה מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא. מה שאתה קיבלת כאן, אתה תניג את עם ישראל אותו דבר. זה תהליך. לא יאמינו לך בהתחלה, יהיה קשה, אבל לך עם זה. ושתלך עם זה, ותגיע איתם לשם, תדע שהמנהיגות שלך היא נצחית. למשה לא קל לו. תהליך ארוך מאוד. קשיים כמעט ומרים ידיים, מאז באתי אל פרעה הראה לעם הזה, והצל לא הצלת. אומר לו, חכה תראה, תמשיך. מאותה אמונה תמשיך. תחדיר בהם את האמונה שלך. יראו אם אתה מאמין בהם, גם הם יאמינו בעצמם. ותוכל להביא אותם. הוא הביא אותם מהתחלה ויאמינו בהשם, ובמשה עבדו. מה הם האמינו? שמשה הוא לא סופרוויזר, שמשה הוא לא סופרסטאר, שמשה הוא לא סופרמן, שמשה הוא איש כמו כולם. עבד השם. אין תואר יותר גדול מזה שעם ישראל נותן לו. הם מבינים, יש בורא לבריאה. הביא אותם שם לאמונה, ואז לשלב הבא, להוציא את זה החוצה. אותה אש, יוצאת החוצה ומגיע עד לב השמיים, ומתחברת עם האש, שיורדת מן השמיים של בורא עולם. כי זה הכוח שמוביל אותנו. זה, באה התורה, מבקשת מאיתנו, שניתן את הדעת, דרך ההיריון, הלידה, חייו של משה במצרים, ובהמשך, איך באמת התהליך הזה, כל שנה חוזר על עצמו, עם האורות של אז, שבעצם אנחנו מתחילים פה, את התהליך הגדול, של הבריאה הרוחנית שלנו, מחדש כל שנה, עוד קומה לבריאה הרוחנית שלנו, והיכולת לחבר את כולם, כמו שהמשפחה אצל משה מחוברת, זה רק אם נשים להם לדברים הקטנים. ואולי זה ייתן עוד נופך. למה השמות לא מופיעים? לא רק להראות כמו בבריאה, אלא ללמד אותנו, אם יש תינוק כזה, שיש לו כזאת אחות, ותתעצב אחותו, זה לא משנה איך קוראים לה. כזאת אחות, שמוכנה למסור את נפשה על אח שלה, עם כל הסיכונים שיש בזה, משפחה כזאת היא, היא המשפחה שתוביל. ולכן, שנאמר במדבר, בגמרא במסכת, בבא קמא דף פ"ב, עמדו נביאים שבהם, ותקנו להם, שיהיו קוראים בתורה בשני, עוצרים שלישי וראי קוראים בחמישי, עוצרים בשישי קוראים בשבת, עוצרים בראשון קוראים בשני. מי היו נביאים שבהם? משה, אהרון ומרים, כפי שחזל אומרים לנו. זה היכולת של החיבור. בזכותם ירד מן מן השמיים על ידי משה, ענני כבוד בזכות אהרון, והבאר בזכות מרים. הקיפו את כל ההוויה כולה. היכולת לשים לב לדברים הקטנים. זה המפתח להצלחה בדברים הגדולים. ניקח את ההיבט הזה מחייו של משה, ממשפחת משה, אמרם ויוחבת, מרים, אהרון ומשה, ולו קצת יותר, אנחנו רגילים, אבל עוד קצת יותר, היום יום שלנו לשים לב לדברים הקטנים, הנזכה באמת עוד בזו השנה, והתקיים בכולנו, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, מתוך ברכה, מתוך בריאות, מתוך שמחה, מתוך הכרה של כלל העולם, ילכה תיכה כל ברך בורא עולם, לך תשבע כל לשון, ויכירו כולם שהשם אחד ושמו אחד.
אנחנו מתחילים השבת